אנשי הצהרדע, אנשי הדממה, הרעש עושה לנו חור באוזניים.
ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן אירי גרין. היום בחרתי לספר על מבצע נועז נוסף, שמו קרין איי. הקרב שלו סופר. 16 שנה חלפו מאז היום בו השתלטו לוחמי שייטת 13 על אונייה פלסטינית עמוסת נשק באחד המבצעים המפוארים ביותר שידע צה"ל. רק לפני 10 שנים נחשפה המלחמה שמתחת לפני המים של קרין איי, מפקד חיל הים ידידיה יערי שהתנגד לתוכנית הפעולה. קרבות הקרדיט המרים אחרי ההצלחה הגדולה ואדריכלי ההישג ששילמו את המחיר. זה היה מבצע מפואר, מאלה שנכנסים הישר לפנתיאון. כזה שדורות שלמים של לוחמים גדלים עליו. אחרי 4 חודשים של עבודת מודיעין מאומצת וימים של תכנון, לקח לאנשי שייטת 13 6 דקות בדיוק לעלות על סיפון אוניית הנשק הפלסטינית קרין איי, להשתלט על הגשר ולכבול את אנשי הצוות. מה שלקח להם זמן היה לאתר אחר כך את ארגזי הנשק הענקיים, חבויים תחת ערימות של מזרונים, צעצועים, שקי אורז וקופסאות שימורים. בתוך מחלי ציפה מתוחכמים הם מצאו את השלל. עשרות טילים ארוכי טווח, טילים קצרי טווח, טילי נונטט, מרגמות, ציוד חבלה וחומרי נפץ, רימונים ורובים. צמרת צה"ל, שרי הממשלה, כלי התקשורת, הציבור הישראלי, כולם היו מאוחדים באותו יום. ההשתלטות על קרין איי היא אחת ההצלחות הגדולות שידע צה"ל בשנים האחרונות. זה היה מבצע ששינה את פני האינתיפאדה, אומר גם היום השר שאול מופז, אז הרמטכ"ל. 3 חודשים אחר כך החל מבצע חומת מגן. אי אפשר לתאר מה היה קורה אילו יצאנו למבצע הזה כשבידי הרשות הנשק שהיה על האונייה הזו. ההצלחה הייתה גדולה, מיידית וסוערת, אבל עכשיו מתברר שהדרך אליה הייתה סוערת לא פחות. רק לפני 10 שנים, 6 שנים בדיוק אחרי הפעולה ההיא, אפשר לספר על כל מה שרחש מתחת לפני המים, הסכסוכים האישיים, הקרב בתוך חיל הים על הביצוע, וגם על אלה שעמדו מאחורי הצלחה גדולה ושילמו על זה מחיר. זה התחיל מפירורי מידע, רסיסים שבורים וחלקיים, שמלאכת החיבוק ביניהם נראתה כמעט בלתי אפשרית. אבל אנשי מספן המודיעין של חיל הים, שבראשו עמד תת-אלוף חזי משיטה, לא הרפו במשך 4 חודשים, הם תפרו פרט לפרט. חיברו בעקשנות את חלקי הפאזל, עד שמסגרו את התמונה, והניחו אותה על שולחנו של הרמטכ"ל מופז. זוהי קרין איי. פרט המידע הראשון התקבל בקיץ 2001. הייתה זו ידיעה של מפגש של 3 מבחירי הרשות הפלסטינית עם גורמים איראניים. אחר כך זוהו הבחירים כפואד שובאקי, יד ימינו של ערפאת, איש הכספים שלו, ומי שהיה אחראי למימון מבצעי ההברחות, פתחי רזם ממפקדי המשטרה הימית, ועדל אל-מערבי, שהיה אחראי על מבצעי ההברחות. ידיעה מקשרת נוספת הייתה לגבי עומר אקאווי, איש ים מנוסה ומנהל תחום הזפנות הפלסטיני. לאלה נוספו עוד 2 פריטים חשובים ומשמעותיים. מידע על האונייה בשם רים קיי, שהחליפה ידיים, נעלמה והתגלתה באזור. וידיעות על ציוד שיצא מאחד הנמלים באיראן. בחיל הים עבדו שעות נוספות כדי להבין מהפרטים הללו ומאלה שעדיין אסור לחשוף את הסכנה הפוטנציאלית. זו הייתה עבודת צוות מדהימה, אומר אלוף משנה קובי אגמון, מי שהיה ראש המודיעין המבצעי בחיל הים באותה עת. הקרדיט מגיע למשיטה, שלא רק ידע לחבר את הקצוות, אלא גם להתעקש שיש סיבה טובה להשקיע מאמץ ענק בניסיון להבין לאן הרמזים מובילים. מאמץ שלעיתים קרובות נעשה בניגוד לדעת בכירים באמן, כאלה שסברו למשל שמדובר בכלל באמל"ח המיועד לחיזבאללה. במצבים כאלה צריך גם הרבה אמונה באנשים וביכולות שלהם כדי להמשיך ולהביא את הפרויקט, ואת זה עשה משיטה בכישרון וביכולת יוצאי דופן. אבל המאבק של משיטה מסתבר עכשיו לא רק היה מול אנשי אמן, גם מפקדיו בחיל ומעל כולם האלוף יערי יצאו בגלוי נגד התוכנית הנועזת והמסוכנת. אחת השיחות היותר קשות בעניין התנהלה במחצית השנייה של דצמבר 2001. בשלב הזה כבר היה ברור שיש אונייה שהיא נושאת בבטנה ציוד לחימה משוכלל ושהיא עושה את דרכה בים סוף, מקום היא מצאה היה עדיין לוט בערפי. אבל הצורך להיערך למבצע הלכידה כבר עמד על סדר היום.
אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבחין בקולות מלחמה, האם היו...
את המתווה הראשוני גיבש מפקד הכוח הימי, תת-אלוף אלי מרום, היום מפקד חיל הים, עם צוות מיוחד שהוקם לצורך העניין. מרום ומשיטה חשבו שחייבים לעצור את האונייה בים סוף, מדרום למצרי טיראן. אם היא תיכנס לים התיכון, אמר משיטה בדיון אצל מופז, מרבית הסיכויים שהיא תפרוק את הציוד לפני שנוכל להגיע אליה. אלא שיערי התנגד. בים סוף הוא אמר, אין לנו כוח ימי שיכול לבצע את המשימה. מופז שאל מתי תגיע האונייה למצרי טיראן. ומשיטה השיב שזה יקרה בתוך כמה ימים. אין לנו יכולת להשתלט עליה באזור ההוא, חזר ואמר יערי. אין לנו כלים מתאימים. שייטת 13 לא בנויה לבצע פעולה כזו במים הסוערים של הים האדום. יערי הזכיר שמדובר בגלים של 2-3 מטרים, ברוחות חזקות, שלא לדבר על המרחק שמחייב לוגיסטיקה מסובכת במיוחד של תדלוק. גם היכולת להפעיל את חיל האוויר במרחקים כאלה נראתה בעייתית במיוחד, שילוב כוח של השייטת שירד אל סיפון האונייה ממסוקים במקביל להשתלטות מהים נראה בשלב ההוא בלתי אפשרי. יערי מספר גם היום שהתוכנית נראתה לו בדיונית כמעט. בים סוף דרומית למפרץ מתפתח ים שקשה מאוד לפעול פה, גם עם סטילים, וכמעט בלתי אפשרי לעבוד בו בחילים מהסוג שיש לשייטת 13, הוא אומר. שנים קודם לכן נתקעתי שם עם כלי של חיל הים במשך 14 שעות, בלי שהדבור הצליח למשוך אותנו צפונה. כל זה יחד עם העובדה שלא היה לנו ניסיון אמיתי בפעילות שם, ולא ידענו אם יש על האונייה גם לוחמים חמושים, הפך את המתווה שהוצע לכמעט בלתי אפשרי. גם תת-אלוף מילואים משיטה מודה שהפעולה דרשה כוחות יוצאי דופן. מבחינת חיל הים, הוא אומר היום, זה היה מבצע אנטבה, מתיחת היכולת המבצעית מעבר לקצה. מי שהכריע את הדיון קיבל את ההחלטה והתעקש על ביצוע והשתלטות בים האדום, למרות כל הסיכונים היה מופז. הוא היה גם זה שלקח איתו את משיטה אל ראש הממשלה, אריאל שרון, כדי להציג את התוכנית ולקבל את האישור הסופי. אתה, הוא אמר למשיטה, רק תוכיח לי ב-100% שהאונייה שאנחנו מדברים עליה היא אכן הקרין A. אני יכול לומר לך את זה ב-99%. ענה משיטה, זה לא מספיק לי, אמר מופז. את הצילום עם תמונת השלט שלב נכתב קרין A אכן הביא משיטה למופז, ועכשיו הוא אמר לו, יש לך את ה-100% שאתה רוצה. פחות משבועיים אחר כך, בשני לינואר, המצא יצא לדרך. כמה עשרות לוחמים, מספר כלי נשק קטנים של השייטת וכמה כלי שי גדולים, זה הכל. היה לנו כל המידע המודיעיני שהיינו צריכים. אומר לוחם שהשתתף במבצע, כשעלינה על האונייה כבר ידענו הכל. אלו כבלים מתוחים עליה, איך נראה הסיפון, איפה ממוקמים האנשים ואיך להגיע במהירות לגשר הפיקוד. התכנון המדויק וההתעקשות של חלק מאנשי החיל להוציא את המבצע על אף הסכנה וההתנגדויות השתלמו. בשלישי בינואר, קצת אחרי השעה 5 לפנות בוקר, מרום הודיע בקשר, יש ממתקים. הוא בישר שמצבור הנשק הגדול אותר. הנחת הרווחה שעלתה מהאונייה טיפסה עד מטוש הבואינג של אלטה, שבו ישב הפיקוד הבכיר של הצבא. ירדה ממנו אל מרכז השליטה של חיל הים והתפוצצה בחדרים הקטנים של אנשי מדען. משיטה יכול היה סוף סוף לסמן וי, יש אונייה, יש נשק. אלא שכמו לכל הצלחה, גם למבצע הזה נולדו אבות רבים בימים שאחרי. היה זה דווקא מפקד החי, יערי, שהצטלם לעיתונים על סיפון האונייה ושחרר ציטוטים הירואיים כמו הזזנו את הגבול האפשרי בכמה אינצ'ים. במסיבה הגדולה שנערכה בלעד זמן קצר אחרי שאנשי השייטת חזרו עם שללם, נשכחו כל חילוקי הדעות והוויכוחים המרים. נשכחה גם העובדה שיערי שהפך לפתע לאדריכל ההישג היה אחד המתנגדים הגדולים למבצע. כשחזרו מהמסיבה, אסף תת-אלוף משיטה את אנשי ממספן המודיעין ואמר להם, עבודה מאומצת של חודשים ארוכים באה אל סיומה, אבל מחר מתחיל יום חדש. משיטה היה משוכנע ששחר חדש מצפה גם לו. הוא סגר 3 שנים כראש מדען, ועוד קודם למבצע עמדו על הפרק כמה אפשרויות לקידום, ביניהן פיקוד על בסיס חיל הים בחיפה, הנחשב לאחת התחנות ההכרחיות בדרך לצמרת. אלא שדווקא אחרי ההישג האדיר, הישג שהוא היה אחד האנשים הדומיננטיים בהגעה אליו, התברר למשיטה שהסיכוי שלו לקבל אחד התפקידים האלה אפסי. ליערי הייתה מה שהוא עצמו הגדיר הכברת שלו, ומשיטה לא היה חלק ממנה. ואולי הייתה זו דווקא המלחמה הגדולה שניהל ראש מספן המודיעין למען מבצע קרין A, שחיסלה את סיכוייו אצל מפקד החיל. העובדה שמשיטה החזיק ביד סיכום כתוב עם הרמטכ"ל היוצא מופז, שעל פיו בתום תקופת לימודים הוא ישובץ בתפקיד נוסף בחיל הים, לא הועילה לו. גם לו שיחת תאונה שניהל עם הרמטכ"ל החדש, משה יעלון. משיטה נכנס אל בוגי רגע אחרי שיערי יצא מאותה לשכה וסינן לעברו. אז מה הבאת אותי לרמטכ"ל, אה? יעלון הסביר למשיטה שההחלטה לא אישית, שיערי פשוט רוצה למנות את התפקידים האלה אנשים אחרים. אנשים שכיהנו אז בתפקיד קרוב מאוד ליעלון יודעים לספר שזו הייתה שיחה קשה, ושמשיטה יצא ממנה נסער. רק שאת ההחלטה של יערי יעלון לא רצה לשנות. תת-אלוף משיטה יצא ללימודים, פשט את המדים והלך הביתה. זמן קצר אחר כך הוא מונה למנכ״ל עמותת אור ירוק, תפקיד שהוא סיים לפני 10 שנים. על נסיבות פרישתו הוא לא שש לדבר. הוא לא חושב שיש טעם בכלל להיכנס לזה היום, הוא אומר. עדיף לדבר על מבצע קרין A, כי יש מקום להזכיר שוב את התרומה הבלתי רגילה של אנשי מודיעין חיל הים. אלה שהחלו את העבודה עם קצה חוט וסיימו אותה בחבל הווי שנקשר לאונייה ואלה את אנשי השייטת למעלה. ובכל זאת, לא סוד שמבחינתו המבצע הזה היה סוף הדרך. הוא אומר, נסכם באמירה שאני גאה שסיימתי תפקידי כראש מספן מודיעין במבצע הזה. אלוף משנה במיל אגמון אומר שבחיל לא ממש הבינו את הפרידה המפתיעה ממשיטה. שאלו שאלות, הוא אומר, זה נראה מוזר שדווקא אחרי ההצלחה הגדולה של הקרין A, משיטה הולך הביתה. יכול להיות מודה גורם אחר שיערי לא אהב את העובדה שמשיטה חלק על דעתו יותר מפעם אחת. התעקש שחייבים לבצע את הפעולה ושחייבים לעשות את זה בים האדום, ושאת הדברים האלה הוא גם אמר למופז ולשרון. כך או כך ברור לגמרי שחיל הים התאושש לאיתו אחרי מלחמת לבנון השנייה. הוא לא אותו חיל הים גאה ובטוח של ימי קרין A. ממרחק הזמן, גם יערי מסוגל להסתכל על מבצע ההוא באופן מפוכח יותר, בהיר יותר. אין ספק שההשתלטות על האונייה הייתה אירוע משמעותי ביותר במהלך האנטיפאדה השנייה, הוא אומר. המהלך הזה סיכל את התוכניות של ערפאת ומנע הסלמה קשה של הלחימה. האם הוא שינה היסטורית את פני המערכה? קשה לדעת, בסופו של דבר המערכה לא הוכרעה. נבלמו ההברחות היבשתיות, באו ההברחות הימיות, נתפסה הקרין A. אז יש מנהרות ברפיח כמו דשא. אחרי כמה זמן צריך לכסח שוב. בזה נסיים ולהתראות לכל מאזינינו בתוכנתנו הבאה.
איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבחין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? אנחנו מאוד חסידי התנ"ך, יונה הנביא הוא אצלנו כמה, גם הוא
נעלם ליומיים שלושה, איכן הוא היה איש איננו יודע. כמו בתנך אם צריך להקות, אנחנו פותחים זאת בדם וצפרדע. אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבחין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבחין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? ביום עוד יבוא נגרד בזקן, כמו שגירדנו את סגן המשחטת, ומה שעדיין אסור לספר, אולי נספר לנכדינו ברבת, כי לנו ישנה רשימה ארוכה, לכן גם הלכנו אל זאת השייטת. אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? האם היו פה אנשי הדממה? האם היו פה אנשי הדממה?